טוב, שלום וברכה לכולם. יש לכולם דפים? אנחנו נלמד היום מאמר מאוד חשוב של הרב קוק, מתוך הספר אורות התשובה. זה נמצא במהדורה של אור עציון הצהובה בסוף. זה נקרא אל התשובה. זה חלק שנקרא תוספות תשובה, וזה נקרא אל התשובה, והמאמר הזה הוא באמת, טוב, אנחנו נראה לבד, הוא מאוד מאוד חשוב. יש פה הגדרות מאוד משמעותיות, מה זו התשובה ומה התהליך הפרטי, מה התהליך הכללי שהאומה עוברת, אנחנו נראה, בסדר? הרבה פעמים פסקאות באורות התשובה הן מאוד תמציתיות ומרכזות הרבה, אבל הן דורשות גם הרבה הסברים, ופה זה דווקא בגלל שזה לא כל כך תמציתי, זה יחסית מאמר ארוך, זה יחסית לאורות התשובה, אני מתכוון. אז הדברים פה, לא יודע, מאוד מאוד, אתם תראו את ההסברים פה של הרב, מאוד מיוחדים, עמוקים, מהירים, במיוחד. התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. זה משפט שאני לא הולך עכשיו להסביר, בגלל שכל המאמר עכשיו הוא יסביר אותו, בסדר? זאת אומרת, לפחות שתי הפסקאות הקרובות, הם יסבירו אותו, אז זה משפט שהוא סתום. מה הכוונה שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש השם משם הם יוצאים, עכשיו אנחנו נבין. נשמתנו, הלא תאוריי, חלק אלוה ממעל, רבת חיים היא במקורה העליון, רבה תורה ורבה תפארת. כלומר, הנשמה של האדם, נדבר בינתיים על האדם, היא תאורה, נכון? אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. הנשמה החטא לא פוגע בה. זה יסוד מושכל. החטא הוא פוגע באור של הנפש, ברוח, אם זה חטאים שקשורים אל הדיבור, לשון הרע, שבועת שווא, אבל לא מעבר לזה. חלקים התחתונים של הרוח. הנשמה היא תאורה, היא חלק אלוה ממעל. הנשמה הייתה קיימת קודם שהיא ירדה אל הגוף, וגם אחרי שהיא עוזבת את הגוף, אבל היא אלוהית, היא חלק אלוה ממעל. מה הכוונה חלק אלוה ממעל? הכוונה שהיא אלוהית, בסדר? הנשמה היא הצד האלוהי שבנו. רבת חיים היא במקורה העליון, רבת תורה ורבת תפארת. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה, גלוי הוא בעולם הרוח העליון. כאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים, אף כי בזה ורק בזה, הלא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותיה, על עולם מגושם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. זה משפט מאוד ארוך, בוא נתחיל רגע, אני אסביר אותו, בסדר? הנשמה, כמו שאמרנו, היא תאורה, היא חלק אלוה ממעל. אבל העניין הזה הוא גלוי בשמיים. הנשמה היא בסופו של דבר, עכשיו, בגלל התכלית של החיים, היא צריכה להופיע בגוף. והגוף הזה מסבך אותה. כי הגוף הוא אדם, יש לו חושים שהם קשורים לעולם החומר. הרשמים שהוא פוגש בעולם הם רשמים גשמיים. לאדם יש יצרים, חולשות מצד הגוף, תאוות, עצבות, עצלות, כעס, גאווה, קנאה, נכון? כבוד, לשון הרע, ליצנות, התפארות, כל מיני הנשמה מסתבכת פה עם הגוף הזה. היא מצד אחד אלוהית, שמימית, כולה זוהר אלוהי עליון. אבל היא נקשרת בגוף, אתה מסתכל על הילד הזה ששוכב בעריסה, והוא לא יודע כלום, הוא מתחיל מאפס. בא המלאך, כשהנשמה יורדת לעולם, מכה את האדם על שפתיו, על שפתו העליונה, ככה כתוב בנידה למד א', והוא שוכח את כל התורה שהוא למד ברחם. כן, ברחם, אז כתוב מסכת נידה, שזה הימים הכי טובים של האדם. נר דלוק מעל ראשו, אולי אתם יכולים להביא, לא, דף, יש פה דברים, כך, נר דלוק מעל ראשו, והמלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. נשמה היא, אין לך ימים טובים כאלה בכל המציאות. אבל כשאדם יוצא לאוויר העולם, אז יצר לב האדם רע מנעוריו. אז רשי שמה אומר, בתורה, בחומש, משעה שננער ממאימו. כלומר, יצר הרע מתחיל להאחז באדם. אדם נולד למציאות, הוא בכלל לא זוכר את כל מה שהוא למד ברחם, כל מה שהנשמה שלו לא יודעת, הוא לא זוכר. הוא מתחיל הכל מאפס. ובעולם הזה, הוא מתחיל להסתבך. נשמה היא מופיעה לאט לאט, שלב שלב, פתאום יש לו, היא נתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, היא אחד כאילו, היא מופיעה עכשיו, יש לה עם כל העושר והאינסופיות שלה, והקדושה של הנשמה, והחוכמה, והאידיאלים שיש בה, היא פתאום מופיעה בגוף, ובעולם כפי שמחנכים את האדם, שאדם שנולד, היום אנשים נולדים, לתרבות המערב בכלל, נכון? בכלל לא יודעים אפילו שיש תורה, לא יודעים שיש שבת, שמים אותם מול הטלוויזיה מגיל אפס, מראים להם כל מיני תבניות התנהגות מאוד נפולות, מאוד שטחיות, מאוד חיצוניות, והוא חושב שזה החיים. החיים זה מה שהוא ראה שם בקולנוע, בטלוויזיה. אתם מבינים את הסיבוך פה של הנשמה? הנשמה היא עכשיו בגוף, גוף עם יצרים, עם חולשות, עם גיל ההתבגרות, יש הורמונים, נכון? הוא מושפע. נשמה האלוהית הזאת פתאום מסתבכת. אז היא נתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, הצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו. מה זה דאגותיו וטרדותיו? האדם צריך לישון, צריך להתפנות, צריך לאכול. הגוף יש לו את הצרכים שלו, נכון? ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. אף כי בזה ורק בזה, הלא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותיה על עולם מוגשם ומובלט. זאת אומרת, מה אומר פה הרב? רק באופן הזה אתה יכול להשפיע על העולם. בזה שהנשמה שלך, שהיא אלוהית, שהיא קיימת לפני שהיא ירדה לעולם, היא עכשיו מופיעה בגוף. בלי זה היא כאילו לא משפיעה. משפיעה מעט מאוד, או לא משפיעה בכלל. אבל עכשיו שאדם הוא בגוף, יש לזה תפקיד. מה התפקיד? תפקיד שלך בעולם זה להמליך את הנשמה על הגוף, נכון? אבל זה תהליך מסובך. זה תהליך שיש בו מלחמה פנימית, כמו שעשיו ויעקב הם נאבקים ברחם של רבקה, נכון? אז גם הנפש הבהמית והנפש האלוהית או הנשמה, הם נאבקים בתוך האישיות של האדם. הגוף מושך אותו לכל מיני דברים של פרטיות, קטנות, עצבות, עצלות, לחשוב על עצמו, אגואיזם, יצרים, תאוות. הנשמה מושכת אותו למקום של כלליות, של קדושה, של ערכים, של דבקות בהשם. יש בתוך האישיות שלו מלחמה אדירה. רק באופן הזה, הנשמה, כשהאדם הוא צדיק, כשהוא חוזר בתשובה, שהוא ממליך את הנשמה על הגוף, הוא רוכב על החומריות, הוא רוכב על החמור, נכון? המשיח הוא רוכב על החמור. האדם הוא צריך לרכב על החומריות, הוא צריך להשתמש בגוף הזה כמרכבה לנשמה, כמרכבה לשכינה, להמליך את השם בעולמו, דרך ההנהגה שלו, להתדמות אל השם, שזה צריך תורה. אז פה באה התשובה, אנחנו תכף נראה את זה. בכל מקרה, רק באופן הזה שנשמה היא מופיעה בגוף, אז היא יכולה לפעול, כן? הלא, אומר, אף כי בזה ורק בזה הלא עלתה בידה, להרשים את רשמי פועליה על עולם מוגשם ומובלט. כאילו אתה פועל בעולם גופני, בעולם חומרי, אבל הנשמה היא צריכה לפעול, רק באופן הזה היא יכולה לפעול, שהיא בעצמה יהיה לגוף, כן? על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית, אי אפשר להשפיע בתור נשמה מרחפת בעולם, בשמיים, אלא נשמה שמופיעה בגוף, כן? בתנאים של חיוניות והוצאה מפעלית, אתה צריך אמירה בעולם, אתה צריך עולם מעשי. אבל הלא ענפיה התפשטו בהכרח במורד כזה, עד שהסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל, בהגבלת בשר ודם. מתוך כך קהו מאורותיה. אז מה קורה? זה סיבוך. מצד אחד, הנשמה היא צריכה להשפיע בעולם, צריכה לקדם אותו. אתה צריך להופיע אידיאלים אלוהים במציאות. צריך לקיים מצוות, צריך לקדם את המציאות, נכון? למקום יותר שלם, יותר מוסרי, יותר קדוש. אתה חייב גוף. אבל מה קורה לנשמה כשהיא מופיעה בתוך הגוף? היא לפעמים מתרגלת לגופניות. היא שוכחת את השליחות שלה. האדם שוכח את שליחותו בעולם. הוא שוכח למה הנשמה שלו היא נקשרה בגוף הזה. למה היא מופיעה בעולם? מה התפקיד שלה? מה השליחות שלה? זה הסיבוך הגדול. אז הוא אומר, ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזה, עד שהסתגלה לאלי המפעלים, ותוכן המפעל מוגבל בהגבלת בשר ודם. הוא שוכח את כל הנשמה, היא בת מלך שהתחתנה עם עירוני. ככה חז"ל אומרים, מדרש תנחומא. זה מובא בתחילת מסעת ישרים. משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני, אפילו כל מעדני עולם שהוא נותן לה, איננה שמחה כיוון שהיא בת מלך. אז בת מלך היא רגילה לבית של המלך. בוא ניקח רגע את המשל, נכון? קמה בבוקר, בא איזה משרתת, נותנת לה ידיים, נכון? מוציאה לה סמלה חדשה מתוך 50 סמלות ששמו לה אתמול בארון, נכון? היא יורדת לאכול משהו, אז יש לה 6 משרתים ש... אחד מתגן לחביתה, אחד מוזג לגרנולה, נכון? אחרי זה יוצאת לטיול, בגנים המלכותיים, מחוץ לארמון, לסוסים, במרכבה המלכותית. התחתנה עם עירוני. עירוני בלשון חז"ל זה עשיר. ואפילו כל מעדני עולם שהוא ייתן לה, היא לא שמחה. אומר לה, בואי, נלך למסעדה. בסדר, אוכלים מסעדה, זה לא כמו בארמון של המלך, נכון? שווארמה בטחינה זה לא כמו בוא, קניתי לך מכונית חדשה. זה לא כמו המרכבת סוסים אצל המלך, נכון? זה לא כמו הגנים המפוארים. תמיד היא לא שמחה את המלך הזאת, כי היא יודעת, היא מתגעגעת לארמון של המלך. מה נמשל? הנשמה התחתנה עם עירוני, כאילו הבת מלך שהתחתנה עם עירוני זה הנשמה שהתחתנה עם הגוף. הגוף הוא עירוני. הוא מביא לה כל מיני דברים, וזה לא משמח אותה. לא משמח אותה תענוגות הגוף, לא מעניין אותה תאוות, זה לא מעניין את הנשמה. מה שמעניין אותה, זה... ואז מה קורה לאדם? שהוא חי בצורה מאוד גופנית, מתמכר לכל הנאות העולם הזה, ומה קורה לו? הוא נופלת עליו עצבות, נכון? עד שהוא שואל את עצמו, הנשמה שלי, מה את רוצה? כאילו, נכון? אני אגיד לך מה אני רוצה, כל מה שאתה מביא לי זה לא מה שאני צריכה, זה מה שאתה אולי צריך. אתה רוצה ללכת למסעדה, ואתה רוצה ג'יפ חדש, ואתה רוצה את כל ה... במועדון, אבל אני רק זה מעציב אותי, נכון? זה לא מעניין אותי. טוב, אז מה מעניין אותך? מעניין אותי קדושה, תיקון המידות, לימוד תורה, ללמוד אורות התשובה. זה מעניין את הנשמה. נשמה היא מסתבכת עם הגוף, היא כאילו נשואה לו, היא חיה איתו בתוך אותו בית, הם חיים באותו גוף, ופה יש בתוכך שני כוחות, אחד מושך אל השמיים, ואחד מושך אל לפעמים אפילו אל הביוב, הייתי אומר, נכון? אז מתי האדם מתחיל להיות שמח? כשהמלחמה הזאת נגמרת, כשהוא מתחיל להמליך את הנשמה על הגוף. שהגוף שואל את הנשמה, מה את צריכה? מה את רוצה? אז בסך הכל, רוצה לשמח את אשתו, נכון? האירוני הזה. אז הוא אומר פה, אבל הלא ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזה, הנשמה האינסופית הזאת, עד שהסתגלה לאלה המפעלים, ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם, היא פתאום בעולם מוגבל, לא אינסופי כמו שהיא רגילה בבית של המלך, בשמיים. מתוך כך קהו מאורותיה, והוא עם זיו אורם. היא, כן, כל האור שלה פתאום הוא נחלש, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התהייה הרבים אשר בחיים האנושיים. זאת אומרת, הנשמה הזאת פתאום היא... תארו לכם עכשיו, היו לוקחים אתכם כמו שאתם, שמים אתכם עכשיו בתקופה אחרת, בסדר? שמים אותך בדור של אור כסדים, יחד שם עם בוני המגדל שם, של נמרוד. נכון? מה? אתה אומר למישהו יש פה אקמול, אף אחד לא יודע מה זה אקמול. טלפון, התקשר להורים. לא יודעים מה זה טלפון, נכון? מה? מה אתם עובדים את הפסלים האלה? לא מבינים מה אתה מדבר, נכון? אתה פתאום כאילו מציאות חיים חדשה, נכון? מי שמטייל, מישהו פעם היה פה בהודו? כן, היית בהודו? אז שם זה ככה, נכון? אתה בעולם אחר, זה כאילו... ליזה בארץ הפלאות שם. אתה בעולם אחר שם, אתה באור כסדים. אוי, אור כסדים, נכון? כולם עובדי עבודה זרה, בלגן בראש. כל צבעוני כזה, בלגן. נכון? בלגן. אוקיי, אז מה... אז ככה הנשמה קצת מרגישה. היא כאילו, נסו להבין את זה, היא הייתה בשמיים, אותה קרובה אל השם, פתאום היא, אופ, התאחדה עם הגוף הזה, והיא... לא שומעים את הקול שלה, אף אחד לא מבין מה היא מדברת, נכון? הגוף הוא רוצה דברים אחרים לגמרי. מבינים מה אני מתכוון? והאור שלה הוא עם, ההשפעה שלה, עד שמה, מתוך המחשך הזה, בעצם... היא גם נפגשת עם הרבה דרכי התאיה. מה זה דרכי התאיה? זה יצרים. כאילו הגוף הוא... עוד פעם עבדו עליך, כי היא אומרת לו, עוד פעם נפלת בשטות הזאת, נכון? כאילו, מה, אתה לא מבין שזה הנאה רגעית, גופנית? או כל מיני שיטות כאלה, תיאוריות, פילוסופיות כאלה, כן? שבני האדם חיים על פיהם. אנחנו חיים בעולם, הרבה אנשים, יש להם הרבה תיאוריות אנושיות, הרבה אקדמיות כזאת של מדעי הרוח, הרבה תיאוריות, אבל ככה מנהיגים את המדינה, ככה מנהיגים את העולם. בסדר? היא רואה אנשים רודפים אחרי כסף, רואה אנשים חיים עם המון טעויות בראש, המון התייחסות לא נכונה אל החיים. הכל זה בא מזה שהנשמה היא בתוך המחשך הזה שנקרא גוף. הגוף, אתה פוגש את החיים בצד המוחשי שלהם. ואתה יכול לטעות, אתה יכול להתבלבל. רואים הרבה אנשים מתבלבלים. עד כאן זה ברור הסיפור הזה? התהליך הזה? בסדר? אמנם איננו נקראים אל התשובה. ובת כל היוצאת מהר חורב ומחרדת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היא מכה בגלים בלבבנו. מזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה, איננו שמים אל ליבנו, כעת לעשות להשם. וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. טוב, תכף אני אמשיך ומגדיר פה מה זה תשובה, אבל לפני זה, מה אומר הרב? בתוך כל התהליך הזה שהנשמה היא בתוך הגוף החשוך שמושך אותה ליצרים ופרטיות והרבה טעויות והרבה אדם נופל לבורות, יש איזה מין בת קול כזאת שיוצאת מהר חורב, כלומר, יש איזו תנועה פנימית של המציאות שאומרת לאדם, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כלומר, יש לך קריטריון להתיישר על פיו. זה לא שאתה לגמרי בחושך. זאת אומרת, הנשמה שלך, היא כן יכולה לקבל הדרכה. הקדוש ברוך הוא לא זרק אותה לעולם הזה בלי מפה. הוא נתן לה מפה ביד. מה זו המפה הזו? זו התורה, נכון? יש לך יכולת לנווט פה, ולא שאתה לגמרי באוט גמור. או אלא אם לבריות מעלבונה של תורה, אתה הולך וטועה וכו'. בוא תיקח את ההדרכה האלוהית הזאת, ותתחיל לחיות בנאמנות לנשמתך. תיתן לה את מה שהיא צריכה. אז זה ההתחלה של התשובה. שאדם מתחיל לחיות בנאמנות לנשמתו. ואיך הוא ידע מה זה נאמנות לנשמתו? ילמד תורה. אם הוא יחשוב שהוא יפתח נאמנות לנשמתו מתוך כל מיני התבוננות לבד עם עצמו, כל מיני שיטות של המזרח, כל מיני... זה שאמר... זה עוד דרכי הטיה. אתה צריך הדרכה אלוהית בשביל לחיות בנאמנות אל הטבע האלוהי של הנשמה שלך. להתיישר על פיו. אז לכן, אז בת קול יוצאת מהר חורב כל יום. זה המציאות כולה, אם תנסו לחשוב על זה, המציאות כולה הרי בנויה הרעיון של התשובה, התנועה הזאת של התשובה, היא קיימת בכל ההוויה, בכל המציאות. זה מה שהרב הרבה מברר בספר אורות התשובה. ולכן האדם מקבל במהלך החיים שלו כל מיני תמרורים כאלה, כל מיני... דברים שבאו לפקוח את עיניו. שבאו לעורר אותו מהתרדמה שלו, שבאו להגיד לו, תשמע, הגוף יותר מדי בלבל אותך, התרבות המערב יותר מדי בלבלה אותך, אתה נפלת שם, איך אומרים? אתה שבוי שם עמוק במנהרות של תרבות המערב, נכון? הוא קבל כל מיני תמרורים כאלה, אומרים, אבל זה, בניגוד לשבועים עכשיו בעזה, בידיים שלך לצאת מזה, אבל בוא תשים לב, בוא תשים לב לדבר הזה, כן? כן, הרב כותב באורות התשובה, שאחד, ממש בפסקה הראשונה של אורות התשובה, יש לו ספר על תשובה, לרב קוק, הוא כותב שהתשובה הראשונה זה תשובה גופנית. מה זה תשובה גופנית? שאדם, בגלל שהגוף שלו הוא גם אלוהי, הוא צריך לא להתעלל בו. הוא צריך לחיות על החוקיות של הגוף. אתה מבין? יש הרבה אנשים שמציקים לגוף שלהם. אוכלים אוכל לא טוב, מעשנים, עושים דברים שמזיקים לגוף. והדבר הראשון, כאילו שאדם ישים לב שהוא חי על פי הסדרים האלוהיים של המציאות, שזה גם הסדרים הגופניים, לא רק הרוחניים. בסדר, זה תהליך, צריכה להיות לו שאיפה להפסיק עם זה. יכול להיות שהוא אומר, כרגע זה עוד קשה לי. אבל זה לא לכל החיים, זה לא חתונה לכל החיים. זה מה שהם רוצים, החברות סיגריות. הן מרוויחות על אדם שמעשן, נגיד, 25 שנה, על כל אדם כזה, $500,000 לחברות סיגריות. או שקל, אולי זה שקל. מה? $500,000. הם עושות עליו. שווה להם, אה? על אדם אחד, במשך 20-25 שנה. אה? לא נורמלי. ברור הנקודה הזאת? אדם צריך להגיד, זה לא... גם אם הוא בחולשה, צריך לדעת שזה חולשה, ושאיפה היא לעזוב את זה. מרגיש יותר טוב, יותר בריא. בסדר? בסדר? זה לא אידיאל. משהו לא אידיאל, צריך להשתדל להיפטר ממנו. מכל מקום, זה הפוך, זה... אוקיי, הבנו. מכל מקום, זה גם הסותר, אגב, את העניין של הספורט, כי זה שתי תנועות נגדיות, נכון? ספורטה, הדבר האחרון שטוב לו זה לעשן. אה? ראית פעם איזה כדורגלן בקבוצה רצינית, טובה, מעשן? הם אוכלים טוב, שנים, יש להם משטר כזה, נכון? הם רוצים להוציא את המקסימום. בסדר? בסדר. אם ירצה השם, תחזק בתשובה וזה, גם איך הכוחות לזה. השבת, היא מאוד עוזרת לאדם להפסיק. הוא אומר, הנה, שמרתי שבת, לא ישנתי, אז זה סימן שאפשרי לא לאשר. בסדר? הכי טוב ביום אחד. מה? מגביר את החשק? נכון, להפסיק, מגביר את החשק להפסיק. מה? כל ההתחלות קשות. כן? עושה לך מסיבה. זה גם קבוצת תמיכה פה, זה לא רק שיעור. מה? חבר'ה, זה גם קבוצת תמיכה. We love you, Daniel. נכון? יש פה גם קבוצת תמיכה, דברים יותר כבדים. סמים, סיגרות, הכל פה זה... חבר'ה, תוציאו את הכל, שחררו, דברו על זה. We love you, זה הכל, זה הזמן. חזק אחד את השני. מה? נכון? יפה מאוד. מכל מקום, אז אם כן, אז הבת קול הזאת, שזה ממש תנועה בכל המציאות, שאומרת לאדם, בוא תשים לב, כאילו שאתה לא חי נכון, שאתה לא חי בסדר אלוהי, היא מכה גלים בלבבנו, מזמן לזמן, בייחוד בימי התשובה. עכשיו זה אלול, נכון? המלך בשדה, זה הזמן הכי טוב בשנה לעשות תשובה. איננו שמים אל ליבנו, כי עת לעשות להשם. כבר הגיע הזמן לשוב בתשובה. מה זה עת לעשות להשם? להפוק, כן, להוציא מעת לעשות להגוף, נכון? אדם הוא... לא, עכשיו בוא תשים לב יותר מה השם דורש ממך, זה הזמן לשוב בתשובה. כלומר, עכשיו תשימו לב להגדרה שלו פה, וזה יסביר לנו גם את המשפט הראשון של הפסקה, מה זה השיבה אל המקוריות. כלומר, אומר ככה, לקשר, מה זה עת לעשות לעשן, לחזור בתשובה? כלומר, לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו אל מקור שורשם. כלומר, כל מה שאתה עוסק בו ברמה המעשית, ברמה של המידות, המחשבות שלך, הרגשות שלך, הדיבורים שלך, הכל צריך לחבר אותו אל השורש. אתה חיית בניתוק, או בצורה חלקית, ועכשיו זה הזמן למה שהתנתק לחבר אותו אל השורש. מה זה לשורש? הוא אומר, אל תהרתה של הנשמה. הרי הנשמה היא אלוהית. אז אתה חוזר להיות נאמן לנשמתך. זה הגדרת התשובה. זה העבודה של אלול. זה לא משהו מבחוץ. שאני נאמן עכשיו, אני עושה את הרצון של הרסר של הבסיס. לא רוצה שהוא... תקע לי שבת, שעה ביציאה, נכון? תקע לי איזה שבת, נכון? כי החולצה שלי בחוץ, כי נרדמתי בשמירה, כי לא יודע מה, נכון? זה חיצוני להסתכל ככה על ה... לא, פה זה לא משהו מבחוץ. אני חוזר לחיות בנאמנות אל נשמתי. אתם מבינים? האדם חוזר אל עצמיותו האלוהית. זה התשובה, זה הגדרת התשובה. הוא אומר ככה, יש לי כל מיני מידות, אבל חלקם הם בניתוק למה שהשם היה רוצה. זה לא... אני לא מתדמה במידה הזאת אל ההנהגה האלוהית. אני אחזור בתשובה. הדיבור הזה שיצא לי מהפה, זה לא... אני אחזור בתשובה, כן? אני לא יוציא יותר דיבורים כאלה. המעשה הזה שאני עושה, אני אבחן אותו. האם זה מבטא את קדושת הנשמה שאדם בוחן? זה מבטא את קדושת הנשמה שלי, או שזה משהו שהוא... שהחיים... גם בזה עבדו עליי, כן? החיים בלבלו אותי. תרבות המערב מכרה לי גם את השטות הזאת. אבל אני צריך לזרוק את זה. אתם מבינים את הנקודה הזאת? זה התשובה. אז אדם הוא חוזר אל כל המידות שלו, התכונות, המפעלים, כל מה שהוא עושה בחיים, הוא חוזר אל תהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל הצילות כבודה ומקור חיה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. מה זה אל ראשית הווייתה? זה מה שאנחנו עסוקים בו בראש השנה. ראש השנה, כשאנחנו שומעים כל שופר, אנחנו בעצם חוזרים לחיות בנאמנות אל נשמתנו. זה מה שקורה לנו שם. כל שופר זה כאילו הקול של הנשמה, הקול של השמיים. אנחנו בוחנים את עצמנו ביחס אל רצון השם. איפה אנחנו? זה מעורר, נכון? השופר הוא גורם לחרדה פנימית, הוא גורם להתעוררות, הוא מעורר את הלב. והאדם שואל את עצמו, ביום שנברא העולם, או יותר נכון, נברא האדם. אתם יודעים שראש השנה זה יום בריאת האדם. זה היום השישי של הבריאה. העולם הוא נברא בקפה באלול, יום הראשון. והיום השישי לבריאה זה האדם. ביום שנברא האדם, אדם שואל את עצמו, איפה אני ביחס לרצון השם מבריאת האדם? האם אני בדרך טובה או לא טובה? האם אני חושף את נשמתי דרך חיי? מה אני מקבל עצמי לשנה החדשה? איפה הייתי רוצה להיות? ושוב הישראל עד השם אלוקיך, חוזרים אל תארתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה. לכן יש, ראינו בהלכה, נכון, אמרנו, שטובלים ערב ראש השנה, יש בהלכה. אתה חוזר כאילו אל המים הראשוניים של בריאת העולם, בסדר? אל התארה של הכל. אתה מתחדש ראש השנה. ממליך את השם עליך. טוב, עד כאן הקפה ראשונה. הדברים האלה ברורים? הגדרת התשובה היא ברורה? מה הכוונה תשובה? לחבר את ההנהגה שלי, את ההנהגה של האדם, אל הנשמה. לחיות בנאמנות. להתיישר לנאמנות אל הנשמה. להתיישר, ליישר את החיים ביחס לרצון השם. שהוא מקופל שם בנשמה, הוא חרות. מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. חרות זה גם חרות בנשמה. התורה היא חרותה בנשמה שלך. אבל אתה צריך לפתח נאמנות אל המכתב האלוהי הזה. בסדר? בכל ההנהגה שלך. עד כאן הדברים ברורים? כן.
לא,
הלוחות כבר מפוסלים, הם קיימים בך, הם חרוטים בך. כן, תשים לב שלוחות הברית הם היו בקודש הקודשים, הם היו בתוך ארון הברית. עכשיו, כל המציאות היא צריכה להתיישר ביחס לציווי האלוהי. זה המכתב האלוהי שכשאני נאמן אליו, אני לא נאמן למשהו מבחוץ, אני נאמן למשהו שהוא פנימי לי, שהוא חרוט בקרבי. ולכן האדם מתחיל להרגיש טוב, מאושר, שמח, שהוא חי את השליחות שלו בחיים. כן? רצית לשאול משהו? בסדר. לא, לא, לא. לא, לא. התשובה היא תהליך. זה תהליך. יכול לקחת גם 20 שנה. זה תהליך. תהליך, לפעמים אצל אנשים זה בדליגה, נכון? לפעמים זה לאט לאט, נכון? דניאל, דיברנו על זה הרבה. לפעמים אדם לוקח לו זמן. האידאה זה שהוא יזרוק לפחות את הרע שבו בבת אחת. נכון? כמו רב ששת ונאיה. שהוא היה, כשהיה, הגמרא אומרת, היה משתחווה בתפילה כמו כחיזרה, כמו מקל. כמו שוט. וכשהיה זוקף, היה זוקף כחיביה. היה זוקף כנחש. אז הרב שם מסביר שההנהגה בהתקרבות אל השם, האידיאלית, כן? זה שאדם את הרע שבו זורק בבת אחת. כמו מקל שיורד בבת אחת. וכשהוא עכשיו בעשה טוב, כל מיני הנהגות של הוספה, של מעלות, ועשה טוב, ומידות חסידות וכו', לאט לאט עם השנים. לאט לאט. זה האידיאל, שאת הרע זורק בבת אחת. אבל, הייתה לנו שאלה כזאת בחבורה, נכון דניאל? נכון? שהרב ביגון שאלנו אותו, והוא אמר, זה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שגם בהקשר של לעזוב את הרע, לוקח להם, זה תהליך, זה לא טוטלי כזה, נכון? להוסיף את הטוב זה לכולם לוקח זמן. מלהוסיף את הטוב. אדם לומד, אדם מתחזק, אדם בעל מכון מאיר, אדם שומע שיעורים, אדם זה, לפעמים זה לוקח, זה תהליך, אתה מבין? זה תהליך, זה בסדר. אבל איך רבי נחמן כותב במשיבת נפש, הקדוש ברוך הוא שמח מכל התקדמות קטנה של האדם. כל התקדמות הוא שמח בה. ואם התשובה היא, וגם עוד משהו, התשובה זה לא כמו שאתה כאילו צריך להגיע ליעד, כן, הגעת ליעד וזהו, הנה, אין כזה דבר. התשובה זה תהליך שהוא מלווה את האדם כל החיים. למעשה הוא מלווה את כל המציאות כל החיים. זה תהליך. זה גם צדיק, הוא צריך לחזור בתשובה. כלומר, הוא צריך להוסיף כל הזמן קומות של התקדמות, של התעלות. אין כזה דבר. צדיק גמור. מישהו חושב שהוא צדיק גמור, מה אנחנו אומרים עליו? שהוא גמור, נכון? תקוע חזק במקום, נכון? אבל אלא גם צדיק שהוא באמת צדיק, אמיתי, הוא צריך להרגיש שהוא בעל תשובה. זאת אומרת שהוא כל הזמן מוסיף, כל הזמן מתקדם, הולך מטוב לטוב עוד יותר גדול, ומהטוב היותר גדול להוסיף לעוד יותר רחב. כל הזמן מוסיף בעצמו. ולא להרגיש שהוא, תחת הכל, הגעתי למנוחה והנחלה, והכל על הכיף כיף הקיתי. לא, תרגיש כל מה שיש לך, מה להשתפר, מה להעמיק, מה לעשות יותר טוב, יותר גדול, או מה לעזוב את הרע. בסדר? וזה תהליך שמלווה את כל החיים. בסדר? אז נכון, שואלים אותי מה נשמע, מה אני עונה, מה אני אומר? מתחזקים, אני תמיד אומר, מתחזקים. נכון? מתחזקים. נכון, מה שלך, מתחזקים, אני כל הזמן מתחזק. באתי לפה, מכון מאיר, להתחזק. אה? אני עדיין מתחזק. מה? מתחזקים. תנועתנו, אוקיי, עכשיו, תראו, הרב קושר את זה, וזה גם המאמר הזה, הוא מאוד מיוחד, את כל התהליך הזה שדיברנו עליו באדם הפרטי, גם כן אל האדם הכללי הזה, שנקרא עם ישראל, כלל ישראל. אנחנו מסתכלים עליו, תורת הרזים, כאדם, שיש בו את כל החוקיות של האדם, יש בו גוף, יש בו נפש, יש בו רוח, יש בו נשמה, במושג הזה שנקרא כלל ישראל. אז כמקרה הנשמה בגוף האיש היחידי, ככה הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. ותנועתנו הקדושה, תנועת, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, ראו עינינו כי היא נאצלה מראש מקדים ממקור הקודש, מתוך השקיקה האלוהית, אשר היא מפעמת בכנסת ישראל. אומרת בלי ערף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, הביאו בשרי, הרננו אל אל חי. מה הוא אומר פה? הרב, הוא אומר פה, יש פה אולי רואה את התשובה הצהוב הזה? אה, יש פה, מישהו יכול להביא לי פה את זה? אחד. תביא אותו. תודה רבה, ברוך תהיה, ישר כוח. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כמוך. אז הוא אומר, התהליך הזה של, שבעצם הקמת מדינת ישראל, וואו, זה ספר ישן, זה הוצאה ישנה. אוקיי. אז התהליך הזה שנקרא הקמת מדינת ישראל, הוא תהליך של תחיית המתים. זה דומה, נכון אמרתי לכם, שהנשמה היא הייתה קיימת בשמיים, והיא מתאחדת עם הגוף, מתאגדת איתו, נכון? היא יורדת אל הגוף. אז גם הנשמה שלנו במשך כל תקופת הגלות, היא כאילו כמו רכפה בשמיים. היינו בקבר, בחינה של אומה. אומה בגלות, מפוזרת, אין הופעה של הכלל. והנה קמה המדינה, ויש לנו פתאום נשמה בגוף, נכון? יש לנו, אבל זה כמו ילד. ילד שנולד בהתחלה, אתה מסתכל על תינוק בעריסה, הוא לא יודע כלום, נכון? הכל מאוד ראשוני, הכל התחלתי. אז תנועתנו הקדושה, הרב פה אומר, הכוונה תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, שהיא בעצמה אגב תנועת תשובה, הגדולה ביותר, הרב אומר פה גם כן באורות התשובה, כי זה שיבה אל הנורמליות, זה שעם יש לו מדינה וארץ ושפה, זה הנורמליות שלנו, נכון? אבל בתוך כל התהליך הזה של חזרה אל הנורמליות, גם כן יש תהליך תשובה, בסדר? ראו, אז כל התהליך הזה הוא מתחיל ודאי ממקור הקודש, כן? הוא מתחיל מהרעיון הרוחני של מדינת ישראל, ממה שהתורה מדברת עליו, שאנחנו צריכים להקים מדינה שהיא אור לגויים, שהיא משפיעה על כל המציאות, היא אחראית על התפשטות האידיאלים האלוהיים, על כל האנושות, אז היא מתחילה מהקודש, ודאי התנועה הציונית, זה לא מתחיל מרעיונות של הרצל, אלא הרעיונות של הקודש, הם אלה שהשפיעו עליי על המחשבה שלו, וגם הוא היה מושפע מסבא שלו, סבא שלו היה תלמיד חכם וכו'. הצעדים הראשונים, אשר נתגלו בלידתה של תנועת הקודש, כאשר יצאו מידי מחוללי הראשונים, הלא כולם היו ספגים תל קודש, מאוויים נאצלים, חזיונו של הלוי. מה זה חזיונו של הלוי? זה כמובן רבי יהודה הלוי, הוא כותב שם בספר הכוזרי, הוא כותב, בהערת בני אדם, בהתעוררותם אל אהבת המקום ההוא, הקדוש וכו', ירושלים תיבנה כשיכספו בני ישראל לה, תכלית החוסף. אולי יש פה כוזרי? יש פה כוזרי? אתה אומר, יש לך את זה בפנים? אין כמוך, כל הכבוד. זה אומר, איפה זה? וואה, זה תרגום שונה ממה שאני מכיר. אז הוא אומר, איפה זה? זה הפסקה? כי יש לך אבן שמואל? הנה כתוב, בערד בני אדם, יש לך גם את זה? תביא, איזה זה תותח אתה. בוא נה, יש לך גם אבן טיבון? יש לו הכל, זה לא באמת. האדם הזה הוא פשוט ספרייה של כוזרים מהלך. תודה רבה, אין כמוך, אני פשוט רגיל לזה. ככה, זה אומר, איפה זה? איפה זה? טוב, גם פה זה תרגום של... אין, זה גם זה, לא? זה, לא? לא תדבר, כן, אין כמוך, תודה רבה. גם מי שמעורר בלב בני אדם, אהבה למקום הקדוש, אז זה ראוי לשכר ולא ספק, והוא מקרב, ככה ספר הכוזרי מסתיים, את בו תקוותנו, כמו שנאמר, אתה תקום תרחם ציון, כי את לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את עבדיה, את אבניה, ואת הפרה יכוננו, זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל, תחליט תשוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת הפרה, זהו כותב לפני 900 שנה, כן? הוא אומר, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, נכון? כאילו בספמיה, ספרד, נכון? הוא תקוע בגלות, רבי יהודה הלוי, והוא כל כך השתוקק לשיבת ציון. זאת אומרת, כל התנועה הזאת של שיבת ציון, התנועה הציונית, הקמת מדינת ישראל, ברור שהיסודות שלה זה בקדושת הנשמה, מקום של תל קודש, כל הרעיונות האלה, כל המחוללים, כל אלה שדחפו, העלייה הראשונה, זה תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב, אתם יודעים? ותימן, כאילו, אנשים שעלו מתימן מתוך לקיים את הצו האלוהי שבתנך. אחרי זה באו עלייה השנייה, השלישית, וכבר היו משכילים מרוסיה. אז התחייה הלאומית תפסה כל מיני כיוונים אחרים. אבל בהתחלה, המושבות הראשונות, היו כולם אנשי קודש וכולי. אז זאת אומרת, לא היה מלא צמאון נפשי עמוק לחזות בנועם השם, בהיכל קודשו, ארמון על מכונו ושרי קודש מעללים בהדרת קודש בזיו תפארתם. אז הוא אומר ככה, אני ממשיך טיפה, כי אני רוצה שנספיק. תחיית הנשמה הישראלית בכל מילואה, בכל זיו קודשה, זהו העומר סלע אשר תכין את הרוח לאחל מפעלים בהגשמת ישוב ארץ ישראל, ותואר ותום נשקפו מכל המבטים אשר נתגלו לחיבת ציון במלוא היהדות. זאת אומרת, המטרה של כל התחייה זה שמה שיופיע בכלי הזה שנקרא מדינת ישראל, בנפש הזאת שנקראת מדינת ישראל, שיש לה גם גוף שנקרא ארץ ישראל, מה שיופיע זה אור הנשמה. כמו שהירח, הוא צריך להופיע את אור השמש. אנחנו רוצים שזה ירח כמה שיותר ויותר גדול. זה התפקיד של כל התחייה הלאומית, כן? אבל מה קורה? מה קורה בפועל לתחייה? היא מסתבכת. למה היא מסתבכת? כמו שהנשמה מסתבכת עם הגוף. כי יש לו כל מיני, מה שראינו, הרבה מפגש עם החומר, יצרים, חולשות. ומה שקורה לנשמה, נשמת כלל ישראל, כשהיא מופיעה עכשיו בכלי הזה שנקרא מדינת ישראל, היא קצת מסתבכת, אבל זה תהליך, זה ירח שהולך ומתמלא. לא צריך להיבהל מזה, שזה תהליך, כי גם ילד הוא קצת מסתבך, נכון? מושך לאחותו בצמה, קשקש עם טוש על הקיר, מפריע למורה בכיתה, נכון? היית פעם ילד? נכון? בסוף מה יקרה עם הילד הזה? הוא בגיל הנאורים בכלל מסתבך, נכון? כל מיני בלגן בראש. אני צודק? מה? מה קורה עם הילד הזה בסוף? בסוף הוא יהיה תלמיד חוכם, יהיה צדיק גדול. אז גם מדינת ישראל זה ככה. הנשמה הזאת הולכת והיא תמלא את כל מערכות החיים, הנשמה הזאת. את כל התרבות, את כל מערכות המשפט וההנהגה, הכל יופיע על פי התורה. זה התהליך שאנחנו חווים. זה תחיית המתים מן התורה. שבחלק מתחיית המתים שיחזקאל מדבר עליה, זה גם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, נכון? והסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. יש תהליכים בגאולה הזו. אז קודם כל יש לנו גוף, והגוף הזה זה בכלל מאפשר לנשמה לרדת לעולם. לעם ישראל, לכלל ישראל, להופיע במדינה, להופיע ב... אתם מבינים? את אותו תהליך שמופיע בגוף, הרב פה לוקח למקום מאוד מאוד כללי. צריך להסתכל על כל התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אל תתבלבל מהחדשות. אתה רואה קטנות, רואה דיבור מכתב, נכון? אתה רואה הרבה קשיים, התמודדות. בוא, תהיה בפרספקטיבה כללית. יש פה תהליך אלוהי אדיר, מאוד משמח, שאתה חלק ממנו, אתה שותף אליו. אתה צריך להפשיל שרבולים ולקדם את התגלות הנשמה. זה כל מהות הגאולה, שנשמת כלל ישראל היא תופיע בכל מערכות החיים. תאיר את כל המציאות הארצית, כמו שאנחנו רוצים באדם הפרטי, שהגוף יונהג על פי אור הנשמה. זה צדיק, שהנפש הבהמית שלו, היא המליכה את הנשמה עליה. המלחמה הפנימית פסקה, נכון? הם כולם שותפים, גם הגוף שותף בצדיק. לרצון השם. ככה גם יקרה בעניין הגאולה, המדינה הזו. ברור הנקודה הזאת? אנחנו נזכה פה לביאת המשיח, לבניין בית המקדש. זה הכל תהליך. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. צמח הוא צומח לאט לאט, נכון? יש פה תהליך. אז אם כן... חוזר. אמנם, הנשמה הצילית הזאת, אני בשורה האחרונה, פה בדף הימני. אמנם הנשמה הצילית הזאת נתקשרה בתקופת הימים עם מסכת עבודה של חיים מעשיים וחומריים, מה שקרה לנשמה הפרטית שהסתבכה עם הגוף, היא עכשיו עם כוחות חומריים, גופניים, יצריים. אותו דבר קרה לנשמת הכלל עם עבודה של חיים מעשיים וחומריים, חיי ארץ ממשיים, עם כל מלחמותיהם, עם כל הצלים שבהם, עם כל המחשכים הפזורים במהלכים של מלחמת החיים הקשה. אדם צריך לעבוד, האומה צריכה פרנסה, צריכה להילחם באויבים, צריכה כלכלה, צריכה השפעה של אומות העולם. מסתבכת הנשמה הכלל ישראלית הזאת בתוך התהליך של התחייה. אז מלחמת החיים הקשה, רבת המכשולים, מתוך כמה הוא עמורה, ראינו כבר את הביטוי הזה, על הנשמה של הפרט, נכון? וכה זיווה והדרה, ראינו גם את הביטויים האלה, בנשמת הפרט, נכון? ואותו דבר קורה בתהליך התחייה. מתוך המיעוט הזה של זוהר ההורה המקורית, באו דרכי תהייה רבים, גם את הביטוי הזה ראינו, כל מיני דרכי תהייה, חלקה מהשפעת אומות העולם, חלקה מטעויות שלנו, מחולשות, ממריבות פנימיות, הרבה בלגן. על החשבון של הביצרון המעשי והתכונה הקרקעית והפוליטית, לבשו שמי השאיפה הקדושה המקורית כדרות, במקום שיופיע פה אור השם דרך המדינה הזו וינהיג את כל מערכות החיים, יש כדרות, יש פתאום רעיונות נמוכים והשפעה של ההנהגה של הגויים ותרבות שלהם, והננו הולכים ונתקלים בנתיבותיה חשוכי פנים ובעולי מחשבה. אז טוב, הוא פה מפרט פה על כל הסבל שיש לתחייה הלאומית פה, עם כל המחשך הזה. אני עושה פה איזה דילוק, תסתכלו כדי שנספיק פשוט, כי זה די מובן פה ההמשך, תקראו את זה, זה די פשוט, זה די, אוקיי, ומתוך המועקה הגדולה, מתוך עוצמת המחאוב של הירידה, נדאגתי לפסקה לפני האחרונה, של הירידה למעמקים הנוראים, הננו קרואים מבת קול היוצאת מחורבות ציון וירושלים, אל התשובה, כמדינה, וגם כפרטים, כמובן, זה תחילת הפסקה, אבל גם ככלל ישראל, אל השיבה של התנועה כולה, התנועה הציונית, מדינת ישראל, עם כל ענפיה, אל מקוריותה, כלומר כל הצדדים המעשיים, הארציים, מפעלי החיים, הכל צריך לשוב אל המקוריות של הנשמה, מקוריותה יותר ראשונה, אל עוד הצילותה ואל הדרת קודשה, לחיות פה על פי התורה, שההנהגה תהיה על פי התורה, התרבות, הכלכלה, החקלאות, האומנות, הכל צריך, כל הענפים האלה צריכים לנוק מהשורש, ואם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב, וגדולה תשובה שמביאה גאולה ורפואה לעולם, וכמו על העולם כולו וכל פרטיו, גם על התנועה בעצמה וכל סעיפיה, הננו קוראים מנעמת נפשנו וליבנו צועק על השם, כי על התשובה מראש הבטחתנו, ועל התשובה הננו מייחלות לך. כלומר, אנחנו גם פונים אל השם, אומרים לו, אנחנו נחזיר אותנו בתשובה, נכון? השיבנו השם אליך, ונשובה, אנחנו צריכים פה גם סיוע בדבר הזה, צריכים תהליכים שיעוררו את זה. שובה ישראל עד השם אלוהיך, לכו ונשובה אל השם, כי הוא טרף וירפאנו ויכבשנו, יחיינו מיומיים, ויום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, במהרה בימינו, אמן. טוב, שאלות, טענות, מענות, קושיות, העסק ברור. ברור? שוב, זו פסקה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, והבנה גם של, לא רק של התהליך האישי שלנו, של מה העבודה שלנו בחודש אלול, אלא גם של התהליך הלאומי שלנו, מה העבודה שלנו, גם בחודש אלול, גם כל חודשי השנה, לאסוף את כל הענפים שהסתבכו עם דרכי התאיה והשפעת אומות העולם ותרבות זרה ויצרים וחולשות, ולאסוף אותם אל המקוריות האלוהית של נשמת כלל ישראל, אל התורה, אל אור השם, עד שהארץ תאיר כולה משכינת עוזו, מאור השם, במהרה בימינו אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.